כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג שובו מאת אמיר נאמן. קורא גבי ינון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. אני רציתי לעזוב את ישראל, אבל ענת התעקשה להישאר. מאמי, איפה עוד נוכל לחיות? החברים שלנו פה, המשפחה, ההורים שלי כבר זקנים, אני לא יכולה פשוט לעזוב אותם. אמרתי לה שיש לה שני אחים, נשואים עם ילדים, לנו אין ילדים. אנחנו צעירים. אמרתי לה שלעזוב זה לא דווקא לנצח. אנחנו יכולים לנסות שנה, שנתיים, ואז נראה. שיקרתי כמובן. אני רציתי לעזוב ולהישאר רחוק. טפטפתי לה, מכרתי לה, אני איש מחירות. אני איש מחירות מיומן, והחברה שבשבילה אני עובד, צא וראה ברבון מוגבל, פתחה משרדים ביוון ובטורקיה. טורקיה? אתה רציני? הם ערבים, היא אמרה, כשסיפרתי לה איפה נוכל לגור באיסטנבול. יוון חם מדי, התעקשה כשסיפרתי לה על האיים. במשרד אני ידוע כזה שיכול למכור שלג לאסקימוי, אבל את ענת לא הצלחתי לשכנע. וכמה חודשים מאוחר יותר, בגלל מגפת הפרייר טוק, נסגרו המשרדים של צאו בטורקיה וביוון, והוריה של ענת מתו. ענת פנתה אליי בוקר אחד בינואר. אני ישבתי במטבח, הקשבתי לרדיו וקראתי מכתב מלאונורה. כשענת התקרבה, החבאתי את המכתב, ואם ראתה אותו, לא שאלה אותי לגביו. הייתי במצב רוח רע בחודשים האחרונים. לאחר מות הוריה של ענת, רדתה באחי אהובי, ואחרי שתפסה אותי צופה בהיחווה במשחק בזמן השבעה, לא הסכימה לדבר איתי. אבל בשבועות האחרונים שמתי לב, ניסתה להתחנחן. זוהי דרכה. היא לא תבקש סליחה. ברגע שהפסיקה לכעוס, היה מצופה מכולם לשכוח מהכל ולהמשיך הלאה. לא, לא אסכים. הפעם לא אסכים. היא הגיחה עם נייר שהדפיסה. חוויה זוגית מהחלומות בערבון מוגבל. הפלגה בת שבוע לאיי יוון, מחיר מציאה. תמיד רצית לנסוע ליוון, אמרה וחייכה ונשקה לי. לא רציתי לבקר ביוון, רציתי לגור ביוון, רציתי לשכוח מחיי, להתחיל משהו חדש. אבל חשבתי בליבי, מוזר שהעלתה את יוון דווקא עכשיו. אולי, חשבתי בליבי, זה הגורל. מחצתי את המכתב של לאונורה באגרופי הקמוץ, ומצצתי ממנו כוח. היא הלכה לסגור את החלון, כי נכנס ממנו אשן הגופות. לאונורה הייתה אהבתי הראשונה, אולי אהבתי האמיתית. אולי אהבתי היחידה. בתיכון הייתי איתה, הייתי שלה. בזמן הצבא הייתה בינינו החלפת מכתבים ענפה, מכתבי אהבה ותשוקה. אני לא אהבתי מעולם לכתוב, אבל כשכתבתי ללאונורה יצאו המילים כאילו כלום. שמרתי חלק מהמכתבים. אני לא יכול להאמין שפעם היו לי רגשות כאלה. אבל בגיל 22, בזמן שהייתי בטוח שאני ולאונורה נתחתן, היא הודיעה לי שמעשה בחיים שלה פה בארצנו. היא לא יכולה לסבול את הדלות, העליבות, את רחובות רמת גן. היא צריכה מרחבים, היא אמרה. היא צריכה ירוק, הצחיחות. איך יכול אדם לחיות ככה? בצחיחותה, עליבותה ודלותה של הארץ האלימה. היא בכתה והתחננה שלא יכעס עליה, שאבין, אך לא ביקשה ממני להצטרף אליה. אולי הזכירו לה פנה את הצחיחות, הדלות והאלימות? היא עזבה לאירופה, לא שמעתי ממנה. ומכעס, או אולי מתוך הערפל שנשאר מרחף מעל ההריסות שהשאירה, התחתנתי עם ענת. לפני שנה התחלתי לקבל שוב מכתבים מלאונורה. במכתביה סיפרה לי שהחיים שתמיד רצתה, החיים שדמיינה במדינות עשירות, פוריות וענוגות, לא הסתדרו כפי שציפתה. אבל בכל אופן הוסיפה עדיף. בכל אופן כתבה מסתדרת. יש עצים ויש הרים, ויש מרחבים ומקורות מים לא הרחק מהבית. ויש כסף, ברוך השם. יש לה עסק משלה. כשענת הציעה באותו יום חורפי את הנסיעה ליוון, חשבתי על העבודה של לאונורה. העסק המצליח שבראשו עמדה, חישבתי את מספר הימים עד שתצא הספינה מנמל חיפה, והתוכנית נרקמה בראשי במהירות של דם שנקרש. "תדעת מה, מאמי?" אמרתי לענת. "זה רעיון לא רע בכלל," אמרתי. את המכתב מלאונורה מחצתי בגרופי הקמוץ. מצצתי ממנו חיים. ענת שמחה מתשובתי. אני לא חושב שרצתה לשוט ליוון, לבטח לא רצתה לבלות שבוע או יותר עם שאר הנושאים, זקנים וגמלאים, שרק יזכירו לה את הוריה זיכרונם לברכה. אבל שמחה שבמהלך השייט תוכל להוכיח לי כמה היא סובלת וכמה היא מקריבה, כך שאני, בעלה האהוב, היחיד שאי פעם אהבה, אהבתה האמיתית, אוכל להגשים את חלומי ולבקר ביוון. מרוצה, היא הלכה לחדר השינה שלנו וסגרה אחריה את הדלת. היא נוהגת להתבודד, כך לפעמים. היא חייבת קצת מי-טיים. היא מתבודדת בחדר השינה שלנו או בשירותים עם ספר וסיגריה. אני לא מרשה לה להשן בחדר השינה. היא מסכימה ורושמת לעצמה את הוויתור הנוסף הזה שלה לזכותה. ריח הסיגריות בחדר השינה הזכיר לי את הוריי. כשהייתי קטן והתעוררתי מאחד הסיוטים שלי, בהם באו אנשים ואמרו לי, צא וראה, ורצתי לחדרם של הוריי להתחבא במיטתם, ונחנקתי. יומיים לאחר מכן היו לנו כרטיסים. אני שלחתי מכתב לנאונורה. כרגיל, השתפחתי בפניה. כתבתי לה איך לא הרגשתי רגשות שנים, איך הייתי מת חי, איך מעולם לא חששתי מהמגפה, כי גופי כבר מת. נשמתי כבר מתה. מתה כשעזבה אותי אז בימים ההם. והנה עכשיו לפתע התחיל ליבי שוב לפעום. לאחר הקדמה זו כתבתי לה על נסיעתנו שלי ושל ענת לאיי יוון. העתקתי לה מאתר האינטרנט של חברת המסעות צא וראה בערבון מוגבל את העצירות של הספינה בים האגאי, ולבסוף שיתפתי אותה בתוכניתי. כמובן ששיקרתי ללאונורה, רגשותיי לא חזרו אליי. ליבי לא באמת החל לפתע לפעום. לא פחדתי מתגובתה על התוכנית. או שתענה לי, ותענה לי, חשבתי, או שתזדעזע ולא אשמע ממנה עוד לעולם. לי זה לא משנה. לאחר שבוע הגיע מכתב מלאונורה, ובו הביעה התלהבות יתרה מהתוכנית. כמה טוב שהיא הסכימה, כי אני מצידי כבר התחלתי להוציא אותה לפועל. אני עובד כמדען במעבדות שיו וו ברבון מוגבל של המדענים המעוללים מסין, טומי וו וזן שיו. אני מייצר כימיקלים לדשן, ובמעבדה אומרים עליי שאין עץ שאני לא יכול להצמיח ואין עשב שאני יכול לקטון. האילן שהתכוונתי לשבח כעת הוא עץ חיי, והעשב, אין צורך לציין, הוא ענת. אתה יודע מה זה ענת? שאלה אותי ענת כשרק התחלנו לצאת לדייטים בקיץ כשלאונורה עזבה. ענת היא שדה כנענית. ידעת את זה? לא ידעתי אז, היום אני יודע. השדה שלי חזרה הביתה ממסע קניות. הכנתי לה כוס תה. אהובה, אמרתי לה. היא לא שמה לב שקראתי לה אהובה. לא הרימה גבה ושאלה, מה פתאום? ממתי אתה מדבר ככה? אולי הניחה שאני אסיר תודה על הטיול ליוון ושאין צורך להגיב. היא לקחה את כוס התה עם התוספת הסודית שהכנסתי לתוכה ואמרה תודה, והלכה להתבודד בחדר השינה. שמעתי אותה פותחת את הטלוויזיה, רואה חדשות ומארגנת בו זמנית את הבגדים החדשים בארון. בלילה כשנכנסתי לחדר השינה היא הייתה רדומה. לצידה על השידה, כוס התה הריקה. פעם הבאתי את המנה בכוס תה בערב, פעם בקפה, בבוקר. פעם אחת הזרקתי מנה לתוך שופרת משחת השיניים שלה עם מזרק חד פעני שהבאתי מהמשרד. כשבוע לפני הנסיעה, ענת התחילה להרגיש רע. אני לא יודעת מה יש לי, אני גמורה. אהובה, אמרתי. התחלתי לקרוא לה כך יותר ויותר מאז שהתחלתי להרעיל אותה. אולי, חשבתי לעצמי, אולי זה בגלל הרגשת ההקלה שלבואה ציפיתי? אולי כבר הכרתי לה תודה מראש, לענת שלי, זיכרונה לברכה, ולכן באמת קצת אהבתי אותה. אהובה, המשכתי. את עובדת קשה נורא, והיא עיסתה את מצחה, את גשר האף מבעד למשקפיים, הנהנה ואמרה, כן, אתה צודק. היא לא יכלה שלא להוסיף, מישהו צריך בסופו של דבר לעבוד. גם אני עובד, אמרתי לה, וישר הצטערתי. לא הייתי צריך להיכנס להתנצחויות האלה עם ענת. הן יכולות להמשיך ימים שלמים, בהן היא נועלת את עצמה בחדר השינה או בשירותים. לכתוב סיפורים קצרים ואכזריים, זו לא ממש עבודה, היא אמרה לי. נשכתי את זעמי ובלעתי. עוד מעט אמרתי וחייכתי. עוד מעט נהיה על הספינה ונפליג לחופשה מהחלומות. חכי ותראי. היא כחכחה בגרונה, נשכבה על הספה, הניחה את כפות רגליה על ירחי, ועם עיניים עצומות אמרה, כן, חופש יבוא טוב, אני צריכה שקט. שקט. שקט, היא אמרה. נשימותיה נהיו כבדות כשנרדמה. כל הלילה היא נחרה. לא יכולתי לכתוב מילה. מהרחוב נשמעו יריות. היו יריות ברחוב מאז ששדרן החדשות אילן בונבון חטף פרייר טור בשידור חי. התקרקף. אולי, היא אמרה לי, אולי לא אוכל לנסוע, ממי. זה היה ביום שלפני הנסיעה. היא הקיעה בשירותים ואמרה לי את זה שיצא, ומאחוריה שמעתי את רח השמיים היורדים באסלה. את בטוחה? כן. אוקיי, את מקסימה אותי. אני הולכת לישון. אתה עוד הולך לראות טלוויזיה? נראה לי שכן, עוד כמה זמן. אז תלך לסלון, זה עושה לי יותר כאב ראש. אין בעיה, ממי. נשקתי לה על מצחה, ועל מנת להראות לה איזה בעל מקסים אני, הבאתי לה שני אספירין מהמטבח וכוס מים. בכוס המים שמתי עוד רבע מנה. לא היה חכם מצידי להוסיף לה את רבע המנה. כבר שמתי לה במיץ התפוזים הבוקר. אבל לא יכולתי לשלוט בעצמי, רק רבע מנה. זה לא ישפיע מדי. נרדמתי מול הטלוויזיה וחלמתי על הפרייר טוק, על האדמומיות בקו השיער, דלדול האור, וקילפתי לעצמי את הקרקפת וחשפתי את הפרייר. הספינה לא נראתה כמו בתמונות, והחדר שלנו היה קטן וחם. ענת, צבע אורה אפור, קבוצות שערה דבוקים למצחה בזיעה קרה, בכל זאת שמה לב לכך ואמרה, זה ממש לא כמו בתמונות. כל משפט מכיל בתוכו עוד משפטים. זה ממש לא כמו בתמונות. מכיל את המשפט, תעשה משהו. תעשה משהו משמעותו, בוא, תנסה לעשות משהו להצליח. וכשלא תצליח, אני אנסה לעשות משהו. לצעוק על הדיילים, לבקש לדבר עם הקברנית, לדרוש את הכסף שלנו בחזרה, ואז יקרה משהו. נקבל חדר דומה כמעט לגמרי, אבל מעט גדול יותר, ובמהלך כל החופשה, אתה תהיה הגבר המובס. כזה שאפילו להחליף נורה, הוא לא יכול. זה לא נורא, אמרתי לה, והגשתי לה את בקבוק המים המורעל. איך את מרגישה? שתתה. אני אשרוד. נראה. כל יום חלה הידרדרות. כשעזמנו את הנמל בקפריסין, היא לא יחזה לצאת מהמיטה. היא הקיעה לגלי שהשארתי למענה לצד המיטה. הייתי בעל מקסים. לא יצאתי לסיפון. לא נהניתי ממראות הים. ישבתי לידה. השקעתי אותה וניגבתי את פיה. אני הולכת למות, היא אמרה. מה פתאום? זה המיגרנות. זה לא. אני הולכת למות. אני לא יכולה לחשוב. אני לא מצליחה להרגיש את הרגליים. אני מפחדת. הכנתי לה כוס תה ונתתי לה לשתות מכפית. היא שאבה את הנוזל, ואז באמת מתה. למחרת היינו צפויים לאגון בנמל של קוס. נשארתי כל הלילה בחדר איתה. היבטתי על גופתה של השדה הכנענית שלי, זיכרונה לברכה, ולא ידעתי מה לחשוב. זו הייתה הפעם הראשונה באותה שנה שהייתה לי זקפה. עוננתי מולה למשך כ-20 דקות עד שהזקפה התפוגגה. לא גמרתי. שטפתי ידיים. בשעה 5 בבוקר רצתי במסדרונות הספינה, עליתי לסיפון, פניי מכוסים דמעות. אשתי, צעקתי, רופא. הרופא קבע את מותה וניסה לנחם אותי. מזל, הוא אמר, שבדיוק אגנו. מה קרה לדוקטור? שאלתי את הדוקטור. אני חושש שזו המגפה. לפעמים הסימפטומים משתנים, לא כולם מגיבים עם אור הקרקפת. האם היו לה קשרים שידועים לך עם אנשים נגועים? כן, אמרתי, כאילו זה כרגע עלה על דעתי. כן, ההורים שלה נדבקו ומתו. הרופא הנהן. לקחו כמה שעות לאחר שהורידו את כולם מהספינה לעטוף את השדה שלי בסקית זבל שחורה. לקחו אותי למשרד שנבנה במיוחד להתמודדות עם מקרים כאלה בנמל. לאחר שעתיים של המתנה, הגיעה אחות כבדת גוף ועשתה לי בדיקת דם. באנגלית גרועה אמרה לי שאם גם אני נדבקתי, אאלץ לעבור למושבת הנגועים באי הצמוד. היא נהנתה להתבונן בעיניי כשאמרה את זה, לראות איך אגיב. בסוף אותו היום הגיעו התוצאות. שלילי. יש לך מזל גדול, אמר לי מושל האי. אולי אתה מאותם אנשים שיש להם חסינות טבעית. אז בוא נדבר על מה עושים הלאה. אתה תרצה לשרוף את הגופה? עיניי דמעו. הייתי גאה בעצמי. הכל עובד לפי התוכנית. אדוני המושל, אמרתי לו, אנחנו יהודים, לא נוכל לשרוף את הגופה של אשתי האהובה. ארצה לקבור אותה. בימים אלה, הוא אמר ונשען אחורנית בכיסאו, בימים אלה לא קוברים יותר אנשים. המחלה מחלחלת באדמה. נכנסת למי התהום, לירקות השורש. אנחנו לא קוברים פה באי, שורפים. זה קשה אבל נחוץ. אתה בטח מבין. כמובן, אשתי תסכים להיקבר רק בארץ הקודש. המושל היווה את פניו במיוס. אני יודע מה החוקים שם. בכל אופן, זה יהיה על אחריותך, הוא אמר. אני אצטרך לבקש שתסדר את כל הסידורים עד מחר בלילה. לאחר מכן, אני מחויב לשחרר את הגופה מחדר המתים. אלו הם הימים האלה, אתה מבין? ועוד באותו ערב סודרו הסידורים. הגיע מסעית עם קירור מאחורה. היא חנתה בחניה של משרד הנמל. יצאתי לפגוש בה. מדלת המסעית, מסעית הקירור, יצאה לאונורה שלי. לא צעירה, אך מעתיקת נשימה. שערה דליל ולא כפי שזכרתי, אדום ולא בלונדי, אך עדיין מחשף. פניה עייפות עם עיניים בצבע אחר, אך עדיין עיני אהובתי. היא תרקה את דלת המסעית מאחוריה. העיפה במבט שללא קריצה קרץ ונגשה ישירות למנהל הנמל שיצא גם הוא מהמשרד מאחוריי. היא הביטה בניירות שהוגשו לה, ואני קרבתי. שלום, היא אמרה, כאילו מעולם לא הכרנו. שלום, לחצתי את ידה. שמי לאונורה, אני מנהלת את חברת שובו פה ביוון. נעים להכיר. אנחנו מתמחים בשליחת נפטרים לקבורה בארץ הקודש. צר לי על אובדנך, אדוני. חשבתי על הכוס שלה, של לאונורה אהובתי. ריארתי. תמה קריאת הסיפור שובו מאת אמיר נאמן, קרא גבי ינון. תודה על ההאזנה.